למדנו בפעם הקודמת על ענייני הנשמה והגוף וכמה היא עתידה לזכך אותו בתחיית המתים. בעצם למדנו החל מסעיף סמך ו' ועד עין א' כזה, עד עין א', יפה, עד עין א'. ואז סיכום הדברים, הנשמה מסתכמת בעין א', אמרה הנשמה, מצאנו תועלת שלמות לגוף וזכות לנשמה. אבל לא תועלת שלמות לנשמה, זה לא רק סיכום, זה סיכום עם שאלה. כי אני הבנתי מפה אומרת הנשמה, שהגוף נברא חשוך ועווה. אז כבר מעיקר הוא בטח הרבה יותר עווה מהנשמה. מעיקר אני מתכוון עוד לפני חטא אדם הראשון. אחד כמה וכמה אחרי חטא אדם הראשון, שהתהפך מקוטנות אור לקוטנות עור, אז הוא עוד יותר עווה וחשוך. וזה מצוין, משום שככה יש לנו עבודה. מה העבודה? שהנשמה יורדת בשביל לזכך את הגוף. אז נמצא תועלת שלמות, תוספת שלמות לגוף תהיה. זכות לנשמה גם תהיה. למה יש לה זכות? איך אומרים? יבוא הפועל ויטול שכרו. היא זיכחה את הגוף. זכות יש לה. אבל האם יש לה גם תועלת שלמות? זאת אומרת, האם היא עצמה גם כן זוכה לאיזושהי התעלות על ידי העבודה שהיא עושה ומזכרת את הגוף? נכון? כן, אבל הוא מחפש פה להבין בעצם את השכר בעולם הבא. האם השכר בעולם הבא הוא משהו חיצוני לנשמה, או שהוא גם בגדר של שהיא נשלמה ונתעלתה ושהיה בה איזה אולי קצת חסר שהתמלה עכשיו? האם? אז על זה, חיצוני הנשמה זה כאילו היא תקבל אותו. אבל כשאתה אומר שמקבלים מזכורת בסוף החודש, בדרך כלל אין קשר מהותי בין המזכורת למה שהוא עבד בו. יכול לעבוד באלף או לעבוד בבית, לקבל את אותו שכר, תם שעות. כשאתה אומר משהו שהוא לא רק גדר שכר, אלא גדר של השתלמות, אז ודאי שזה חייב להיות קשור למה שהוא עסק בו, כי זה עצמו משלים אותו. ובמה היא עסקה? בלהרום מהם ולזכך את הגוף. האם מזה יתקבל גם כן משהו שנובע מזה גופה? אז אומר לה השכל, שוויה שוויה. זה התשובה פה בעין ב', עוד נדבר מזה בסיעת הדשמיים. דיינו, נענה על זה. מתי? לא רחוק היום, בסוף סימן זה. נשלים אתה, ענייננו. אני רוצה בכל זאת אומר, השכל לחזור לסיפור של מה? שבגוף יש את החסרונות ובנשמה יש את השלמות. הנה זה הזיכוך, הוא עיקר הפעולה אשר לנשמה בעולם הזה. בעולם הזה היא זיכך את הגוף. ואחר זה, כוונה אחרי 120 או בתחיית המתים, יש לה עניינים אחרים ואין כאן מקום ביאורם. זאת אומרת, אם חשבנו שעכשיו הוא הולך להסביר לנו על תחיית המתים, איך יהיה וזה, הוא אומר לך, עוד לא. בעניין זה אמרו, הבחייה אמרת חזה עד שהגוף עומד בעולם הזה, הוא חסר מן התשלום. אז תשלום פה הכוונה לא כמו שהם אומרים לחץ לתשלום. הכוונה זה אתה משלם כסף. אלא תשלום הכוונה השתלמות, השתלמות, שלמות. לאחר שהוא צדיק והלך בדרכי יושר ומת ביושרו, נקרא שרה בתשלומו. מה הקשר שרה? משום שהוא הזוהר דורש על אברהם ושרה, שאברהם זה בחינת הנשמה ושרה זה בחינת הגוף. אבל מתי הוא הופך להיות שרה? רק כאשר הנשמה השלימה אותו. זה בפרשת, אם אני לא טועה, חיי שרה, הזוהר הזה דומני. והנה זה כל פרי צדקתה, עילוי כבודו של מקום ברוך הוא, המתעלה בשלמות בריאותיו, שהכל ברד לכבודו. פרי צדקתה של מי? של הגוף או של הנשמה? צדקתה, לשון נקב הפרי, צדקתה של מי?
מה רב אומר? למה זה שרה? מה זה שרה?
הוא דורש שם את אברהם ושרה לגוף על הנשמה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולזכותה, אז הוא דורש שם שזה הנשמה שבאה על הגוף וכולי, והיא עובדת. זו העשרה, תסתכל.
השרה זה כנגד הגוף כאילו?
כן, אבל בשלמותו, תשלומו. וזה כל פרי צדקתה. עילוי כבודו, צדקתה של הנשמה, עילוי כבודו של מקום ברוח מתעלה בשלמות בריאותיו. בשביל הקדוש ברוך הוא זה נחת גדולה וכבוד גדול שבריאותיו הופכים להיות שלמים. איך אנחנו אומרים בגמרא שבכל אדם מקנה חוץ מבבנו ותלמידו, וכל כך הקדוש ברוך הוא שמח שאנחנו משתלמים. זאת אומרת, אין לו איזו תחרות איתנו, כמו שסיפר הרמאי הזה הנחש שאמר ויתם כאלוהים יודע טוב ורע, והוא שונא, אומן שונא בני אומנותו, הוא לא רוצה שיהיו עוד גרוב. הקדוש ברוך הוא אומר, מה השאלה בכלל? מה? הוא אומר, לא, יונתי תמתי תאומתי, כביכול לא, אני גדול ממך ולא גדול ממני. הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, את איתי באותו זה, שנינו תיקנו את העולם ביחד. יעני, כן, כביכול, כמו שאומרים. אז כבודו של מקום מתעלה בשלמות בריאותיו. עכשיו, מי עשתה לו את העבודה הזאת? מי הרים את הגוף? מי העלה את הגוף? מי זה כתב? הנשמה. פרי צדקתה, כרגע אם אתה שואל למה מגיע לה, כי היא עשתה כבוד לקדוש ברוך הוא. מה הכבוד? שהיא בעבודה, תזיק לך את הגוף ורימה אותו. ולמה הקדוש ברוך הוא מתעלה בזה? שהכל ברא לכבודו. זאת אומרת, כל מה שהוא ברא, עכשיו יש פירוש חדש מה זה שהכל ברא לכבודו. שהכוונה, כשזה יושלם, זה יהיה כבודו של מקום. זה יהיה כבודו של מקום. שמה? שנשלם. אפשר להסביר פה משהו שקצת עמוק. ידוע שלפי השיטה של הרשע אפלטון, אז הסיבה הראשונה בראה את העולם, היא הייתה קדומה, הוא קורא לה הסיבה הראשונה, והיא בראה את העולם מחומר קדום. היה חומר קדום, כך הוא טוען. והייתה סיבה ראשונה, ואז הסיבה והחומר היו כמו זכר ונקבה, שמהם נולד העולם, המציאות. מה נפקא מינה מכזאת שיטה? השיטה הזאת היא, אני לא זוכר מי אומר את זה, אבל זה נשמע אמת לחלוטין, לא ניתן בכלל להתלונן למה יש חסרונות בעולם. אי אפשר להתלונן למה יש חסרונות בעולם. למה אי אפשר להתלונן? משום שאם הסיבה הראשונה השתמשה בחומר הקדום, הסיבה הקדמונית השתמשה בחומר הקדום כדי לברוא את העולם, ממה יכלה לברוא את העולם? מהחומר, והחומר היה חסר. כיוון שהחומר היה עם גרעונות, אז כל הנבראים יצאו עם גרעונות. ובעצם זה נותן גם הצדקה להישאר, שהעולם יישאר כמו שהוא. ואין לו מה להתרומם ולהתעלות למקומות גבוהים, כי הוא נברא מזה. יש לזה מקור במדרש רבה. כתוב שמה שפילוסופוס אחד פגש את רבן גמליאל ואמר לו, צייר גדול אלוהיכם. אני חושב שאמרנו את זה פה על השולחן הזה. צייר גדול, למה הוא צייר גדול? מצא סממנים וצייר בהם את העולם. מה זה אומר מצא סממנים? זה בדיוק השיטה הפלטונית. הוא מצא את החומר, ומהחומר הזה הוא יצר את העולם. אז הצבעים שהיו בהם הוא השתמש. אתה שואל למה העולם לא צבעוני יותר, ולא מאיר יותר, ולמה הוא חשוך ועווה? שוב, כי זה מה שהיה. זה הצבעים שהיה. היה הרבה שחור. אז הוא צבע את העולם בשחור, וככה נראה העולם. אנחנו אומרים את צייר כאלוקים. אבל אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מצא סממנים, יצר את הסממנים. מתי הוא יצר אותם מורי ורבי? בצמצום. בצמצום, כשהסתלק אור אין סוף, הוא השאיר רשימו. הרשימו זה צבעי הגואש. כן? לא צבעי הבואש. הגואש. אצלהם זה הבואש. זה מה זה היה? זה המקולקל. כן? ואצלנו הפוך. הרשימו שהוא השאיר, זה בחינה מרצונו התברך. אנחנו קוראים לזה מלכות לעומת תת ספירות שהסתלקו. אנחנו מכנים את זה. זה תמצית הרצון האלוקי, רשימו. וחזר ונכנס עם הקו ויוצר, עכשיו הוא מצייר, כולם מבינים אותי שאני מדבר עכשיו? צמצום קו ורשימו? כן. אם לא, יש ספר שנקרא, יש כללים ראשונים. נכון. נכון. יש גם, ראיתי ביוטיוב, 4 שיעורים, 2 שיעורים על הנושא הזה. כן? צריך לכתוב שם כללי הקבלה של הרמח"ל, והם מגיעים לשיעורים. אפשר גם לעשות לייק ולהירשם כמנוע. ויש ספר שנקרא שבילי הגן, שהוא מסביר בהר היטב את הנושאים הללו. עכשיו נחזור רגע לעניין. כן, אפילו שאמרתי שעכשיו, אולי ברגע זה מדביקים לו את הסימניה. זאת אומרת, כבר שאני... לא, שבוע אני מקווה. או שאתה תבוא לי, כן. חביב, כן, אל תדאג. אתם הראשונים. קיצור, נגיד לך יותר מזה, בהקדמת הספר מצוינת גם החבורה בבת ים, שאיתה יצרנו ביחד את הספר בין החבורות השונות. הכוונה היא לחבורה, לאור קדמון. אתה היית שם, נכון?
אתה
היית
שם.
כן, בעשב, צריכים לדבר עם המרן. אז אם כן, אז לא כתבנו פרטים, רחוב ומספר, אבל כתבנו שמי שיודע, יודע. כל פנים, זה פה נקודה. עכשיו, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שמה שאפלטון אומר זה טעות מוחלטת, ולהפך, הקדוש ברוך הוא הסיבה הראשונה, הקדמון היחידי. אין חומר קדמון, חס וחלילה. ואז בא המהר"ל ושואל, איך מאחד יוצא ריבוי? קושיה יפה. נכון? איך מאחד יוצא ריבוי? הבנתם למה אפלטון חתר לשידוך? ויצר, בעיני רוחו הוא יצר את הזיבוג הראשון. אנחנו אומרים שהשתבח שמו לעד אחד, ואין אחדות כאחדותו. אבל הייתה פעולה שנקראת צמצום, שבה הוא השאיר תרשימו. והמהר"ל הקדוש מפראג קורא לזה בעברית שלו, מישהו זוכר איך הוא קורא לזה המהר"ל? הראשית. הראשית שהייתה בתחילת הבריאה. כך קורא לזה המהר"ל. הראשית. לעניות דעתי זה הראשימו, אם כי אני לא מומחה למהר"ל ולא מומחה לכלום. מאוד מתאים. שזה הראשית. והראשית הזאת, חיכינו לך, שהראשית הזאת, אומר המהר"ל, מה עשה השתבח שמו לעד? הוסיף עליה. וכשהוא הוסיף עליה, נהיה ריבוי. מה זה הוסיף עליה? זה החיבור של הזכר עם הנקבה. אז למעשה, מבינים שהכוח היחיד, אנטו חד ולא בחושבן, הוא זה שהוציא את הבחינה שנקראת רשימו, בדרך של הסתלקות, וחזר ונתחבר עמה, הקו שמתחבר עם הרשימו, והוליד את הריבוי. עכשיו, אני רוצה להסביר את המשפט, למה כל הדרשה הזאת? משום שאומר כאן הרמח"ל, שזה אילוי כבודו של מקום ברוך הוא המתעלה בשלמות בריאותיו, שהכל ברא לכבודו. כל התורות שבאו ואמרו, התיאודוגיות, שבאו ואמרו שאי אפשר לרומם את העולם, אז הן בנויות בצורה כזאת או אחרת על אותו יסוד שאותו אמר אותו רשע אפלטון. שרי, מה הוא אמר? הוא אמר שלמעשה החומר שמנו נוצר העולם הוא קדום ובלתי ניתן לשינוי. אז אם הוא בלתי ניתן לשינוי, אז איך אתה רוצה עכשיו לבוא ולהתמודד עם היצר הרע? היצר הרע, היצרים האפלים שלנו, מקורם בחומר. אם החומר קדום מאז ומעולם, הוא בלתי ניתן לשינוי. אם הוא בלתי ניתן לשינוי, אז תפסיק לשנות אותו. תזרום, כמו שאומרים הפסיכולוגים. תזרום עם ה... אל תפוך את זה לקשיים, להפך, תפתח ליצרים. שם ישמור. וזה בנוי הכל על הסיפור הזה. אבל, אותו דבר, דרווין, מלחמת הקיום, כן, מה יש? זה כמו קוף, אתה והקוף, כן, למה, מה פשוט? כי כמו שהוא יצרי מעצם תולדתו, גם אתה, אין לך איזה בחינה. אבל, וכן, התיאולוגיות שאומרות שאת הגוף תזנח ואת הרוח אתה יכול לרומם. יש כאלה שמאמינות ברוח, אבל אומרות, את מה אפשר לרומם? את הרוח, לא את הגוף. מה צריך לעשות? להתנתק מהגוף. איך מתנתקים מהגוף? חכו שתיגמר הקורונה, עשו להודו, ותראו את התופעות, איך מתנתקים מהגוף. בינתיים מה שקורה בקורונה, שהגוף לוקח איתו את הרוח, מה יקרה?
יהיה לגליזציה, יש לך גם
בו מה זה לגליזציה?
זה
לסבים כן, נכון, בדיוק כן בינתיים מה שקורה שם בהודו שהגוף מושך אחריו את ה... כן? כן אל האדמה, את הרוח והרוח לא נשאר ממנה כלום מה היהדות פה אומרת? תקשיב מי שברא את הרוח ברא את החומר מי שברא את הנשמה ברא את הגוף ולכן מה? כל התרייג וכל הלימוד תורה ותרייג ותפילה וכל העבודת השם מה עניינה? לרומם אין עוד תורה שמדברת ככה אין עוד תורה שמדברת ככה עניינה לרומם את הגוף כיוון שכך ברגע שבו הנשמה עשתה את העבודה ורוממה את הגוף אז זה כאילו היא רוממה את שמו התברך נכון? למה? למה זה אילוי כבודו? כי בזה מתברר שאין שתי רשויות שאין חלילה וחס מעציל קדום וחומר קדום חס ושלום כמו אפלטון אלא הכל ממנו ולכן הכל גם יכול לחזור לאילוי כי כל המונעים והמפרים זה הכל הוא שם אותם ונתנו את הכוח להסיר אותם את הסיגים האלה ולברר אותם ולהוציא את העסק נקי ואת הכלי נקי וזה הזכות לנשמה פרי צדקתה, מה פרי צדקתה? שהיא באמת מצליחה להוביל את העניין הזה של מה? בסדר, אנחנו מבינים? סליחה שהרחתי קצת אבל כאילו הרגשתי שהרמח"ל פה עכשיו בא להסביר מה הוא התכוון על כל פנים אנחנו אומר וכבודו מתעלה בשלמות בריאותיו לכן זה ישמח השם במעשיו שהכל ברא לכבודו אז מה הכוונה הכל ברא לכבודו? שכל מה שהוא ברא יתעלה זה יצא מזה כבודו וזה כל אשר יולד מן המעשה הטוב כלפי מעלה האמת היא שהמילה הכל המילה הכל הרבה פעמים רומזת לבחינת הרע והקלי אני אביא שלוש דוגמאות אחת הרע והקליפה כל הדברים שהם בעולם הזה שהם פחות לכאורה זה רמוז בהכל דוגמה ראשונה עושה שלום ובורא את הכל בנביא כתוב ובורא רע דוגמה שנייה ומלכותו בכל משלה אז כתוב בארי הקדוש בסידור הרשש בכל אפילו בקליפות כן? ודוגמה שלישית צריך לחפש הנשיכה ברח לי בראש אז על כל פנים הכל הרבה פעמים רומז שהוא מתעלה מן הכל לא רק מן הטוב כי אם הוא מתעלה רק מן הטוב אז חזרנו לטעות שכתובה בתחילת הספר הטעות של, של אלה שהאמינו שתי רשויות שהיה איתנו בשיעורים אלה שחילקו את העולם לשתי רשויות ברמינן לא מה פתאום במה יהיה שבוע שבר דיברנו על מנשה פה על מנשה דיברנו פה שבוע שבר על מנשה המלך אבל בפעם ה-20 כבר דיברנו על מנשה המלך אתם כבר יודעים את זה בפה העילוי הכי גדול העילוי הכי גדול זה שמה שמנשה עושה תשובה ולא שמנשה מת כי אם הוא מת ברשעו כאילו הקדוש ברוך הוא לא הצליח איתו מורה שהיה צריך לזרוק מהכיתה את התלמיד אז המורה הרים ידיים אז המורה נכשל מורה שהצליח לקחת את התלמיד הזה ולהפוך אותו להיות בדרך כלל כאלה מופרעים הופכים להיות מורים אחר כך לא יודע איך זה קורה אז זה על כן נקבע לו שכר מלמעלה כי כנחת רוח שעשה לפניו יתברך כן יעשה לו אז כרגע הרמח"ל מדבר על זה שהנשמה תקבל שכר הוא דחה את השאלה שהייתה מה השלמות שיהיה לה שכר לא אומר מה השכר לא אומר עדיין הנה של שכר והוא מסביר על מה זה מגיע לה נון וו נון וו זה נו 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 מה נו 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 חטא אדם הראשון כי אנחנו תכלס הנה עכשיו לומדים תורה היינו צריכים לצאת מפה לומדים ממש פנימיות של תורה היינו אמורים לצאת מפה מהדלת בעוד חצי שעה כולנו מאירים כמו מלאכים כמו מויש רבנו שקיבל תורה בהר סיני ובאמת שנצא פה החוצה פתאום יעבור לידינו איזה אחד ואפילו לא ישים לב איזה מלאכים אנחנו ואפילו ידחף אותנו ומה נשמע ומה שלומך ואתה מרגיש והתחיל לדבר איתך על אבלי עולם הזה בכלל נכון? למה? למה הוא לא משיג לאיזה מעלה אנחנו זוכים? קודם כל כי אנחנו לא משיגים אם היינו אנחנו מבינים באיזה מעלה אנחנו נמצאים אז הם גם היו מבינים גם הוא היה מבין. אבל למה זה קרה? בגלל חטא אדם הראשון שעושה פה מחסום שלא מאפשר לנשמה להאיר את הגוף כדבעי. כי באמת התורה זה אור, והיא מאירה, והיא מאירה את נשמותינו. אבל למה זה לא מתפלש וחודר בגופנו? חטא אדם הראשון. זה כך אומר הרמח"ל. אך החטא גורם, חטאו של אדם הראשון, לעבור כוס המיטה על כל הברועים, ואין מקווה. לשון תקווה. כוונה, אין אפשרות לברוח מן המוות. דיינו, הרמח"ל הולך להסביר שהמוות הוא בעצם הולך לעשות איזשהו תיקון של הגוף מכל האביות, שהנשמה כרגע לא מצליחה להאיר. כוס המיטה על כל הברועים, זה נקרא מתו בהן, כן, על כן לא תעצור כוח הנשמה לעשות את הזיכוך הזה קודם המיטה. מה זה לא תעצור כוח? מה זה תעצור? מה קורה שבלה תעצור? בלשון סטופ?
לא,
עצור
זה כמו...
לכבוש. מה אתה?
מלאה בו.
כשאתה אומר בתורה, ואפס עצור ועזוד. בפרשת האזינו. מה זה עצור שם? או יעצור בעמי. ימשול. ימשול. אני יודעתי, זה הפרשנות, אמנם אני לא אוהב שושן, הבאנו פה הרבה פרשניות לשורש עצר, אבל זה הכי, לי זה הכי מסתדר פה. על כן לא תעצור, הכוונה לא תמשול. לא תעצור, היא לא צריכה למשול.
לעשות,
כן, ראש עצר, כן. לעשות הזיכוך הזה קודם המיטה. וזהו עניין הצדיקים שמתו בעטיו של נחש, כמו אמר רמז"ל, שלא יכלו להשתלם אפילו ברוב מעשיהם בלא זה. יש סיפור מופלא על הארי הקדוש שהשתתף בלוויה של רבי משה קורדובירו, של הרמ"ק. ואז ביקשו מרבנו הארי להספיד. עלה רבנו הארי ואמר, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על עץ. פסוק זה נאמר על מורנו ורבנו רבי משה קורדובירו. אנשים כמעט התעלפו, כמה עם שרירים ככה התקרבו לרבנו הארי. מתלמידה הקוזקים של הרמ"ק, ורבנו הארי אמר, רגע, אני אסביר. וכי יהיה באיש חטא, חטא זה חיסרון בלשון תנ"ך, כמו כתוב, קולע אל השערה ולא יחתי. חטא, חסר לו משפט מוות, אין לו משפט מוות, והוא מת. כאילו, ולאסדם הוא מת, מורד ברבנו רמק, לא מגיע לו, מסתם בגיל 48. ותלית אותו על עץ, תתלה את הסיבה בחטא עץ הדעת. בחטא עץ הדעת. כן, יום שישי מישהו השמיע לי איזו הקלטה של אחד שלקח את פרשת בן סורר ומורה, והפך אותה לגמרי. וכי יהיה לאיש, בן סורר ומורה איננו. שומע בקול אביו ובקול אמו, הכל בסדר. מה קרה? ויסרו אותו, התחילו להטיף לו מוסר, התחילו לדכא אותו, התחילו לשבור אותו, ולא ישמע עליהם. הפכו אותו להיות מורד. מעניין, היהודים יודעים לעשות כל פסוק, לקרוא אותו ככה. כן, יש גם בכללות, דרך אגב, מה יש לנו בכללות? גם כן יש זוהר שדורש שהכללות כולם מוסתר בתוכם ברכות. אז יש פסוק בכללות שהזוהר דורש אותו, אני לא זוכר כרגע את הפסוק, אבל יש פסוק שהזוהר דורש אותו בכללות ממש באיפחה. רוצים לזכר עוד מעט. על כל פנים, והוא אומר, זה הרמ"ק, הוא היה ממת וביתו של נחש. בגמרא כמובן מוזכרים, אתם רואים כאן ב-128, בנימין, עמרם, ישי וקלעז בן דוד. אז כאן מסביר הרב פרידלנדר דבר, נקודה חשובה. הם לא הוסיפו לגופם שום אחירות על ידי מעשיהם, אולם הוצרכו למות, כי לא יכלו אפילו על ידי רוב מעשיהם הטובים לזכך את גופם מהפגם שנגרם על ידי חטא עץ הדעת, היינו שמתו בעטיו של נחש לתקן פגם זה. חטא עץ הדעת, כתוב שבא נחש והטיל בה זוהמה. אז הוא אמר, זה הרע, רע, היצרים שנכנסו לתוך כל אדם וחווה וצאצאים. וזה לא נתקן למרות שהאדם הראשון עשה תשובה. כתוב במדרשים פרקי רבי אליעזר, שהוא ישב בתוך הגיחון, וישב בתוך קוצים, והתענה והסתגף ופרש, והרגיש שהוא מנודה לשמיים ופרש מאשתו 130 שנה. זה אי אפשר לתאר את זה. עד שבסוף פגש את קין, אמר לקין, מה? איך הסתדרת עם הסיפור שלך? אמר לו, יצאתי על תנאי. אמר לו, איך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתקבר לי. אז אדם הראשון למד מקין, אמר, מזמור שיר לו מהשבת וכו'. מדרשים, אספתי כמה מדרשים פה ביחד. בקיצור, אז תזכיר לי, אני אשלח לך איזה שיעור על זה. ואז השיילה, מה אני עד היום מתקן את חטא אדם הראשון? בן אדם עשה תשובה, נתכפר לו, נסלח לו. כן, איך אנחנו אומרים בראש השנה, כמו שעמד לפניך אבינו הראשון, ויצא, והוצאת לאור משהו, יצא בדימוס, וירחת אבך אמו. אז זהו, גמר לו, סלח לו. אז מה אנחנו עד היום מתקנים חטא אדם הראשון, ואנשים מתקנות את החטא של חווה? מה, זה לא נגמר? אז יש את הבחינה הפרטית של אדם וחווה, אבל יש את מה שניתן בצצאים, ובצצאים שלהם ניתן פה איזו אחירות מסוימת שהיא קשורה ליצר הרע שהאדם נולד עם זה, עיר פרא אדם ייוולד, זה מאז חטא אדם הראשון, כן? הוא נולד, וכמה שאתה מסתכל עליו אתה אומר תינוק חמוד, אבל אתה יודע שהוא גם שובב, חכה נראה מה יהיה, וזה אבל זה, זה אם לא עשיתי אחירות. הם לא עשיתו אחירות, אבל היה להם את זה. היה להם את הבסיסי הזה. כל שאר האנשים מתו לא בעת ים שנחס, בעת ים שלהם, הם הוסיפו אחירות על גבי אחירות בכל החיים. ואז מה? ואז המוות מנקה, כמו שהרב יסביר לנו פה.
בדרך
כלל
שם הרב כותב את זה בפירוש.
ממש.
יש את האחירות הכללית, את האחירות הפרטית.
של כל אדם ואדם. כן, למדתי את זה לפני הרבה שנים. אבל זה גם כן היה כתוב פה באיזה נכון. הרב פרידלנדר בעצם היה יכול לשתף מפה אותו, אתה אומר לך.
הרב פרידלנדר חושב שמישהו,
זה נכון לתקן
גם זה. המיטה
שלהם מתקן
גם?
המיטה שלהם כביכול. כן, כן, כן. כי הגוף מתנקה בזמן המוות, הפירוק של הגוף זה גם ניקוי רוחני של השיגים. הפירוק. זה מה שנקרא חיבוט הקבר. חיבוט הקבר הזה הוא לא רק פירוק מטריאליסטי, הוא גם מסיר את השיגים, ואז כשהגוף ייבנה בתחילת המתים הוא יהיה גוף זך מנקי, קוטנות אור. אז זה המשך ממש השורה הבאה, אבל אחר ששב אל עפר הארץ כשהיה כמו שהיה, וזוהמה שהטיל נחש בחווה פסקה ממנו לגמרי, אז כשישוב, קרים את האז, אז ישיר משה, אז זה שמונה, אלף השמיני. כשישוב ויבנה, תרד בו הנשמה בכל תוקף מעשיה הטובים וזיף אור העליון שנהנית ממנו בגן עדן כפי מעשיה. הרי הנשמה עשתה מעשים טובים בעולם הזה. בינתיים עד שהגוף בקבר, עד שתהיה תחיית המתים, מה עושה הנשמה? בעולם הנשמות. היא נהנית בכוח מעשיה. עכשיו בתחיית המתים היא תחזור מה שנקרא לעשות את המקי בפטיש מול הגוף, היא תרד ותיכנס בגוף, והגוף כבר יהיה נקי יותר, והיא תוכל מה שנקרא ממש תאיר ארץ מכבודיך. יהיה, הגוף יהיה מואר בפרוז'קטור גדול שהנשמה עשתה מכוח מעשים טובים.
זה
השביעי אפילו, תחיית המתים, כן, כן. בכל תוקף מעשה, יכול להיות שאפילו אנחנו נוכל לכתוב שבסוף השישי תחיית המתים, כבר לא זוכר. אני לא עוקב ממש, כאילו, אני יודע שזה יקרה. בכל תוקף מעשיה הטובים וזיו אור העליון שנהנית ממנו בגן עדן כפי מעשיה, ותאיר בו בגופה אור גדול שבו יזדכך לגמרי. וכאן יש את הציטוטים של הרב פרידלנדר שהוא מביא מדרך השם ב-129 וב-130 על הזוהר הגדול שיש לנשמה, שהוא כבוש בעצמותה כרגע, והעיכוב הוא לא מצידה אלא מצד הגוף, אבל האוצרות שלה מלאים באור, וברגע שהיא תיכנס ושהגוף שיהיה בריא גם מחליש אותה, והיא עכשיו הלכה לנוח, לא עכשיו, אחרי מה עשרה הלכה לנוח, בלילה היא גם הולכת לנוח קצת. כמה היא חולה? כל היום הוא מתיש אותה. כן? אבל מצד שני, משהו מפלגל, תורם מצד מעשים טובים, נותן לה עונג גדול למעלה. כתוב בארי שמלמדים, אפילו בעולם הזה, מלמדים את הנשמה, הסתגות, כפי מה שאדם עסק פה, במשך היום. מסופר בשבחי הארי, שהארי היה מסתכל על התלמידים שלו, במצח, והיה רואה איזה מאמר או פסוק למדו באותו יום, והיה אומר להם, היום למדתם ככה וככה, אני לא זוכר את ההמשך, אבל אני אומר להם שהם ישיגו בלילה, שישיגו בלילה, נשמתם תשיג, אז אוכל להיכנס לפני ולפני, אז היא מסגת, והוא מתעורר בבוקר, והוא לא בהכרח יודע מה היא למדה. חוץ מי, אתם זוכרים את הסיפור? על כמה בטח, על הגאון מבינה יש. ועל היטב זה בנגב. הגאון מבינה היה בבוקר בצער גדול. פגש את רב חיים וולוז'ין, שאל אותו, למה אתה בצער? אמר לו, כי נשמתי השיגה, לא זוכר, 2800, אני חושב, באורים על הפסוק, ועליתם זה בנגב, וריתם את האר. ואיך שהתעוררתי, הרהרתי בהם ושכחתי אותם. הוא כותב רב חיים וולוז'ין, זה לשיטת הגרא, בסימן ה' באור החיים, שגם ערעור צריך בברכת התורה. אז הוא שכח אותם, והוא ברך אותו שהקדוש ברוך הוא יחזיר לו אותם. הוא כמו שהיה כל כך מקושר, הוא חני לגמרי, אפילו זכר את מה שהשיג. אנחנו...
יש גם על הארי. על הארי.
כן, נכון, הארי גם היה לו הרבה השגות, נכון. נכון, דווקא על הגרא כתוב שהיה דוחה את שרובן לגלות לו והיה דוחה אותם. רצה ביגיעה, כן.
אתם
יודעים
שאין
מה
להגיד היום כדי שערי
היה יושב
בראש
השנה. נכון, ברור. גם בשבת כתוב שהיה עוד שעתיים ושלוש. נכון.
אבל הארי גם כל יום היה גם חצות.
אני מכיר כמה שמחמירים כמו הארי. כן, הם היו... ודאי, ודאי, נכון, הוא היה לומד כל הלילה. שמעתי כמה פעמים מהרב עטיה שהזמן הכי מסוגל לשבת ללמוד תורה, בפרט ברזי תורה, זה בליל שבת. ואני מבין מה הוא עושה בליל שבת, אם הוא אומר, זאת אומרת מה שהוא עושה. וחג המפלל בנזר, זה חייב לנוח, זה כל זה. הרי לא, אבל כל אדם שעושה דבר כזה, הוא חייב להם כמה אחר כך זה שעתיים שלוש, מה זה, איך? כן?
מה, מי שמר בליל שבת עושה?
כן, כן, אני חושב שגם בחב"ד היו עושים את זה. עם הרבי, בשכמן הרבי היו עושים את זה בחב"ד גם, כי שהוא ממש ערים כל היממה אפילו כזה. אגח, בסדר, שרם ישראל. זה טוב, צריך לזכור. אז אם כן, ותאיר בו בגופה אור גדול, שבו יזדקך לגמרי. ושב ורפה לו. זה בריאות לגוף עכשיו. ממה הוא מתרפא? מהזוהמה שהטיל בו היצר. היצר הרע, מכל הרעות אשר נעשה עלול להם בראשונה. ועניין זה נתפרש במדרש הנעלם פרשת וירא, וזה לשונו, אמר אבי לוי, הנשמה בעודה במעלתה ניזונת באור של מעלה ומתלבשת בו. מעלתה פה היא הכוונה, לפי זה עולם הנשמות, נכון? ואחר כך כשתיכנס לגוף לעתיד לבוא, באותו אור ממש תיכנס. והאור הזה ממה בא אבל? מהתורה ומצוות שהוא עשה. לכן יש מדברי חז"ל שכל מי שעוסק בתורה, אז טל תורה מחיה אותו. אותה תורה שהוא עסק בה, שהוא מקבל ממנה הרבה אור, והיא לא יכולה עכשיו לזכך את הגוף. והאדם חי במין פיצול אישיות כזו. כי כשהוא עם הנשמה, הכל בסדר. וכשהוא בחיי הגוף, הוא בעולם אחר כאילו. זה לא הוא. אחרי זה יש איזה פער. כי הוא לא יכול לזכך את הגוף כדבעי, כמו שהיה צריך. אבל עתיד לבוא, תהיה, תחזור, ואז עוד פעם זה מחזק את ידי המינים. כי מה המינים כל הזמן קובלים עלינו? כן, הפרדת רשויות, כן, כן. חומר קדום. ואיזה ראייה מביאים? תראה, תראה לי בן אדם שהצליח להפוך את הגוף שלו להיות כמו הנשמה שלו. אתה רואה את הניגוד, אתה רואה שזה שתי מציאות נפרדות. אז הם מבחינים עם כל מיני שטויות. וככה הם גם מצדיקים את, 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 את זה שהם הולכים אחרי התאוות בלי שום, בלי שום מגבלה ובלי שום זה. היהדות לא מוחקת את התאוות ברגע אחד, כי היא מודעת לזה שזה השטות הכי גדולה. היא מנווטת אותה, ממתנת אותה ומשתמשת בהם.
זה וורטים בשביל היתר, זה לא וורטים בשביל המת.
מה שאמרת, המשפט האחרון? מה זאת אומרת ליתר?
האלוהים אומרים את זה, כמו שהגמרא אומרת שכל מה שהם...
מה שהם אומרים זה ליתר, מה שהם אומרים זה ליתר.
כן,
מה שהם אומרים. אבל אנחנו יודעים ומאמינים בתורה שזה לא היה בשביל זה. אפילו יש את יפת תורה. זה חשבון שהתורה עשתה לנו באותו מצב שירדה לסוף דעתו של אדם, שאם הייתה אוסרת עליו, היה אוכל אותה תמותות נבלות. כתב יאכל אותה תמותות שחוטות. היא עשתה, החשבון, התורה עשתה עבורנו את החשבון הזה במצב הזה של, של אשת יפת תורה. התורה עשתה, הפה שעשתה הוא הפה שיתר. כל מה שעשרה לך תורה, התירה לך כנגדו. כשאני נכנס לאיזה יועץ תזונה שיעשה לי דיאטה, המשפט הראשון שאני מבקש פשוט על דיבור לדבר לפני שהוא מתחיל, אני אומר לו ככה, כל מה שעשרה תורה התירה לך כנגדו. כל מה שאתה הולך לאסור עליי, אם אתה נותן לי תחליפים, זה יעבוד. אם לא, תשכח מזה. תסתכל עליי, אומר, מה חשבת שהגיע אליך מלאך? הגיע אליך בן אדם. בן אדם הזה צריך את מה שהוא נולד איתו. כן, אוקיי? אז אם נולד איתו, אז תן לי תחליף, בבקשה. אז הוא אומר, הגעת למקום הנכון. אז הנה, בוא ניתן לך תחליפים. מה? כן, רק ספרדת, שלא יהיה רמאות בתחליפים, נכון? נכון. גם התורה ככה נתנה. התורה נתנה לנו, לקחה את התאוות שלנו, ונתנה להם, נתנה להם ביטוי. לדוגמה, שלושת רגלים, כתוב אחרי חטא העגל, בפרשת כי תישא. כותב שם הספורם, בין זה ספורם, שהתורה לקחה את כל הרצון לעשות חינגות שהיה בעגל, חג להשם, מחולות, עננים, סביב, ואמרה, אני מבינה שצריך את הביטוי לדבר הזה. בוא, בשבילו אני נותן את השלושה רגלים. זה שהאדם יבטא פרץ השמחה שיוצא ממנו. שיהיה מקום, היא נתנה לנו מקום לשמחה. היא נתנה לנו מקום לאכילה. היא נתנה לנו מקום לתשמיש. היא נתנה לנו מקום לכל דבר. אפילו לכעס אפשר למצוא ככה, רית חדאורייתא, נתנה לנו תורה למתק את העניין של הלוחמנות והכעס. נתנה לנו חברותא.
זה בבבל, אבל
כן, תלמידי חכמים, טוב, ברור, צריך להיות כמו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, כן, נכון, שיהיה בנועם, נכון, נכון. וגם נתנה לנו, כתוב שיש מושג שנקרא חמידו דאורייתא, לשון הזוהר. צדוק הרבה מעתיק את השתי מילים האלה, חמידו דאורייתא, שהתורה היא באמת, היא טעימה לנו, היא מרבה אותנו, גרסה נפשי לתאווה. זה גם טעימה ללמוד תורה, זה ממלא, זה נותן סיפוק. חסר לנו, יש עגלתה על הקדמה שלו, שמפורסמת, שטוב ללמוד תורה ולהתענג, ולא ללמוד תורה כמו איזה אחד שכפו על עבר כגיגית ללמוד תורה. שזה הלשמה, נכון? העגלתה על הרב ניסו חודשוף. כן. ברוך השם, הקדוש ברוך השם, שברא לנו לכבודו, הבדילנו לטועים, נתן לנו דברים טובים, נתן לנו. ברוך השם, ככה צריך לחיות. ואם הוא לא חי ככה, מה קורה? אז יש משל שלא מגיד מדובנה. אחד הגיע עם מזוודה של יעלומים, ירד מהרכבת, הלך לבית מלון. איך שהוא מגיע לפתח של הבית מלון, מגיע איזה נער, מאלה שרוצים להרוויח קצת כסף, חוטף לו את המזוודה, אומר לו, איזה קומה אתה, איזה חדר? טוב, אני כבר מעלה לך אותה. טוב, אבל לא, הרים לו את המזוודה, יעלומים, מה? זה, יוחד במעלית עולה, והוא מגיע למעלה, והוא הנער לו, והנער איננו. הוא מחכה, הוא מחכה והוא מחכה, ואחרי, כמו שאומרים, זמן ממושך, מגיע הנער, הוא לא מתנשף, מזיע, עם מזוודה ענקית, והנער הזה עוד מתלונן. תגיד לי, מה שמת במזוודה? צלעים?
סלעים שם באיזה קובר.
אומר לו, גבל, זה לא המזוודה שלי. אתה התחלפת עם מזוודה של מישהו. מזוודה שלי קלה, עם יעלומים, לא עם סלעים. נו, מה אמר רבי מדופנה איזה פסוק? ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. אם יגעת בי, אם אתה מרגיש יגיעה מהתורה והמצוות, כנראה זה לא התורה והמצוות כמו שאני רציתי אותה.
מה זה קשור
יעקב שאומר? לא, קראת יעקב כי יגעת בי, זה אני לא יודע. לא יודע, צריך לחשוב על זה. בדרך כלל ישראל יעקב זה מדרגות של ה... זה הבורט היפה שלו, שהתורה לא אמורה להיות מעייפת, להפך היא אמורה להיות בנועם. מי? כן? איפה זה כתוב? יפה מאוד. כן, חשוב, תשלח. אני נכניס את זה לאיזה ספר. יפה מאוד. כן. שבילה המגיד. אם כן, אז החטא גורר. אנחנו בעמוד נונזיים. והנה בידינו עתה עניין עבודת האדם וקיבול, והנה קיבול שכרו. הם שתי הזמנים. לכאורה צריך לומר שני, אני לא יודע למה זה שתי. שני הזמנים הכוללים כל מציאותו. כי אתה בעולם הזה הנה הגוף גס וחשוך בעל החסרונות. ויש לנשמה להגביר עליו את הערה והקדושה לקחו ולהזהירו. כן, ולהזהירו. וכשנשלם הזיכוך הזה הוא זמן קבלת השכר, כי יחדיו יהיו לקבל שכר טוב כל הימים. עכשיו אני מבין שהשכר של הגור זה הזיכוך. הנשמה בעולם הנשמות יש לה עונג. עוד יותר, זה מה שעכשיו הוא יוביל פה מהלך, שהיא תיכנס ותזכך אותו, אז מגיע לה פעמיים עכשיו. כי היא עשתה עכשיו סוף סוף את מה שהיא באה בשבילו, בתחיית המתים. היא זיכחה את הגוף, היא זיכחה אותו את הגוף. נמשיך. נוח, ואומנם מה שצריך להבין אתה, הוא שיעור כוחה של הנשמה שניתן לעמוד בתוך הגוף הזה. זאת אומרת, המחל רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא כביכול הגביל את הנשמה שלא תזכך את הגוף, לא בבת אחת ולא תגמור את העבודה מהר מדי. הגביל אותה, חסם אותה. שיעור כוחה של הנשמה שניתן לה לעמוד בתוך הגוף הזה. וזה כי אם היה כוחה רב ואורה גדול מאוד, הייתה נותנת הערה גדולה כל כך לגוף, שהיה מתעלה במציאותו וחסרונותיו היו נשלמים ברגע אחד, רגע אחד, כן? ואז מה? מה נשאר? אין עבודה, אין בחירה. איפה הרצון של האדם בסיפור הזה? ביצר הרע, שהוא העיקר בחסרונות, שרצה במעדון ברוך הוא לצורך הבחירה והזכר והעונש, מה היה קורה ליצר הרע? זה היה בורח. הנה לא היה שולט באדם כלל, כמו שאינו שולט במלאכים, מפני רוב הערתם ושלמות ידיעתם וחשיבותם. שימו לב למאה 35. יש מאמר של הרמח"ל שנקרא דרך את החיים, והוא ההקדמה לכלך, והוא מודפס בכמה הוצאות בסוף מסילת ישרים. כן, הוא הקדמה לכלך, אבל הוא מודפס כהקדמה לכלך, הוא מודפס בסוף מסילת ישרים בשביל אלה שלא לומדים כלך, שיגיעו אליו דרך מסילת ישרים. ושם כתוב, אתם רואים מה הוא כותב? אני ב-135. ואם הייתה ידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, לא היו חוטים לעולם, ולא היה היצר קרוב אליהם ושולט עליהם כמו שאינו שולט במלאכים. מה פירוש? בעצם היצר רע שולט בנו כי אין לנו ידיעה מושלמת, או לדעת האם זה בגדר איסור או בגדר אתר או בגדר קדושה או בגדר דרבנן או דאורייתא, או שגם אנחנו משיגים את זה אבל לא משיגים עד כמה, עד כמה הפגם נעשה, עד כמה הפגם נעשה. כי אם הייתה ידיעתנו רחבה כמו המלאכים והיינו מבינים כמה פגם נעשה, אז לא היינו עושים. כשבן אדם מבין ש לקחת, עכשיו פטיש כבד לזה, לשבור, לתת מכה על השולחן, זה שובר אותו ואין שולחן. אבל אם הוא נורמלי, אז הוא לא יעשה את זה. הוא מבין את הפגם, הוא מבין את החסר. הכל נעשה מזה שאנחנו, אין ידיעתנו רחבה. יש גם על זה משל, הרב, וואו, צ'יצ'וביץ', יש משל, ותגיד לי אם הוא גם שלא מגיד מדובנה, כיפו על אדם ישלם לו. יש משל על עגלון אחד שנתקעה לו עגלה בבוץ, והוא לא יכל להוציא אותה. אז הוא אמר לנוסעים שהוא ילך לעיר ברגל ויביא איזה חבל למשוך את העגולה. ואז כולנו אמרת, כן, אם זה נוציא הכל. עכשיו, אז תכף תגיד לי אם זה זה. הוא הלך לעיר, והוא מחפש חבל, איפה יש חבל, חבל, איזה חנויות, דברים, לא מוצא. הכל חושך, סגור החנויות. פתאום הוא רואה איזה חבל, אבל משהו טוב כזה, שנראה כמו איזה... כמו איזה קבל מתחתי של שמחזיק עמוד חשמל כזה לקרקע, כן, משהו כזה. איזה חבל פילפלוי, הוא מוציא את הסכין או את הגרזן שהיה לו עליו ופשוט קורט את החבל, לוקח אותו והולך. לא השיג את מה החבל הזה קושר. מסתבר שהייתה אילולה גדולה, באילולה של המלך שחיתן את ביתו, כמו בקורונה עשו בחוץ, ותלו קערות עם נרות לאורך כל המתחם, ותלו אותם על חבל, והחבל הזה בסוף חיברו אותו לאיזה יתד, וזה החבל. מה קרה שם? השם מרחם, כל המנורות נפלו, מאומה, כולם ברחו, הרס להם את כל החתונה. השוטרים של המלך רצו וניסו לחפש מי הוא זה שעשה את כל הבלגן הזה, כן? אז בא, תפסו את העגלון הולך עם חבל, וזיהו שזה החבל. תפסו אותו, שמו אותו בקלבוש, הגיע למשפט לפני המלך. ועומד הקטגור ואומר, אחד כזה, שעשה כזה נזק, שהרס את החתונה, שכמה וכמה יצאו משם עם צלקות וקביעות ופצעים, ולא יודע מה יצא מהתוכה שהוא עשה. אחד כזה, להוריד לו את הראש, או לחתוך לו את הידיים במקרה טוב. זה לא, הוא עומד ואומר, ריבון, אדוני המלך, אתה מבין שאני רציתי כבשר הכל חבל, אני לא ידעתי, אז אל תדון אותי לפי התוצאות, תדון אותי לפי המייסה, אני בסך הכל חטפתי, גנבת, כמו אחד שגנב חבל. אז מה, אחד שגנב חבל, מה נותנים לו? תן לי מלכות, אבל למה תחזור לי את הידיים? אם הייתה ידיעתנו רחבה, איפה הדברים הולכים ואיפה הם פוגמים? להגיד את האמת, שאני ממש מחד להגיד אותה, שכמה שאדם נשמתו ממקום יותר עליון והתעלה במעשיו, אז יכול להיות שהפגמים שנעשים הם נעשים במקום יותר גבוה. כן, בדיוק, כי זה, על זה יגבו כל הדבים, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. ככל שאדם עולה ומתעלה יותר, לכן היצר רע במיד מתגרה יותר. תלמידי חכמים יותר מבכולם, חוץ מהפשט שאתה רואה שאם תלמיד חכם נופל, אז כל התקשורת מלאה מזה. וברוך השם הוא חוגג ורוקד, ונעשה מזה חילול השם גדול. אבל חוץ מזה, גם מבחינת כל הגדול, החברו יצרו גדול, והוא מנסה להפיל, ואיך אומרים? מה שקורה למטה, תלמד מלכות הדערה, תלמד מה שקורה מלכות הדרכה, שנעשה גם כן, השם הרחב כאן. זה מה שנקרא שאין לנו ידיעה מספיק. אין לנו ידיעה. אז אם הייתה הערה גדולה ושלמות ידיעתם וחשיבותם, אז מה? לא היה שולט היצר הרע. תדעי לך שהרי לעתיד לבוא נאמר, לא יראו ולא ישחיתו ברב כל הקודשי, ולמה? כי מלאה הארץ דעה. שמע מינה שהמלאה דעה מביא לזה שלא יראו ולא ישחיתו, וזה מדובר אמנם על החיות, אבל גם על חיות על ארבע וגם על חיות על שתיים. באותו הזמן נאמר, ואסירות את לב האבן מבשרכם וצדיכם לב בשר. לגודל מעלת הנשמה שתגדל בזה, מה נאו? אז רק להבין שהבחינה של שבת שמוסיפים לנו נרן בליל שבת וביום שבת, זה מעין יום שכולו שבת. ולכן כדאי לנצל את השבת ללמוד תורה. למה? כי אז זוכים הרבה להשיג. ועל זה אמרו שעה אחת לימוד תורה בשבת שווה כמו...
גם מצאו כתב חדש של רבי נסיכן שיום 17.
17. יותר שווה. אמנם מצד אחר, הנה אם הייתה הנשמה... הלוואי שיכולנו ללמוד 17 שעות. אמנם, מצד אחר, אם הייתה הנשמה מציאותה עצמי השפלה ולא גדולה. טוב, אז תגיד, תקטין אותה לכלום. לא, זה גם לא טוב. כי אם היא הייתה קטנה ושפלה מאוד, לא הייתה יכולה לעמוד בכל כך יקר וגדולה, אשר יעשה לה לעתיד לבוא להיות יותר מלאכי השרת. ולכן יש פה פשרה. הנשמה מצד עצמה היא ענקית וגדולה, כמו שאומר בעלתן, החלוק אלוקי ממעל, אבל כיסו אותה במשהו שמעטפת שמחשיכה את אורה, כמו השמש, שיש לה איזו מעטפת אטמוספרית, היא גדולה, אבל שהיא לא תשרוף אותנו, יש, כמו שכתוב, לשמש שם אוהל בהם. אוהל מלשון מעטפת. אבל העניין הוא שהנשמה המציאותה בשורשה גדולה היא מאוד מאוד, אבל כדי שתבוא בגוף הזה, הנה הקדוש ברוך הוא ממעט אורה וכוחה. הוא משאיר לה רק אותו השיעור הראוי לגוף בעולם הזה. והנה היא באותה שעה כירח הזאת שנאמר לה, לכי ומעטי את עצמך, ולעתיד לבוא והיה אור הלבנה ואור החמה. הנה בידה טובה להתעלות מילוי לילוי עד תוקפה העליון לפי שתמות מעשיה. הנה לפי מיעוט הכוח שניתן לה בעולם הזה, היא עומדת סוגרת ומסוגרת בתוך הגוף האחור הזה כל ימי צבעה. בדף מונות חלק בייס, הוא מסביר שזה הלבוש שעוטף את הנשמה שנכנסת לגוף. הלבוש שדיברנו עליו קראנו לו צלם. כן, בואו נדבר על זה? חלק שני, כן, בדיוק. זה הסגורה המסוגרת, להתנסות ולהיבחן בניסיונות היצר הרע, שעל כן הוא סתם באדם. ואמר המזל, לא ברא בשבוע יצר הרע, לעסוק בו בני אדם, לפי כישרון מעשיה, כך זוכה לעצמה עילוי, להתעלות מדרגה למדרגה. והנה, בזמן הגמול, אז מוצאות כל הנשמות פעולתם איתם. מה כלומר מוצאות פעולתם איתם? הבנה, כל מה שאספו ואספו, אספו בתוכם, יכולות להפיק אותו כלפי הגוף, כמו שהסביר, מתעלות במעלתם על פי מעשיהם, ובמעלתם זאת ישו ויזקחו את גופותיהם בזמן תחייה, והתענגו על רוב שלום לעץ המצרים, כמו שביארנו לעיל. חשבתי שנגמור, וזה קצת ארוך פה, חושב שנעצור פה סימוס עם עניין נמתת. בסדר? וזה באמת, כל מה שהכתוב פה זה בעזרת השם נגד טילים. נגד הטילים שמחיצים, שמנסה לראות בנו העץ הרע. כי המידע הזה שכתוב פה, עם כל התענוג, עוד פעם לקרוא אותו ולהתבונן בו וזה, דוחה הרבה את היצר הרע. דוחה אותו. כי ככל שמדברים על מעלת הנשמה, תראו, רב חיים מוולוז'ין לא דיבר מילה שם בנפש החיים, הוא דיבר קצת על הפגמים, אבל הרבה הוא דיבר על גודל נשמת האדם. כמה האדם צריך להכיר את גודלו, ועל ידי זה, מכוח זה, להתרומם, ולרומם את הגוף. כי האדם גדול. ואם לא, אומרים לו, תושך דמך. כן, נכון, כן, כן. יש לו כוח למתוע ולמתוע. זה שני למתוע, למתוע. לבנות, למתוע ולבנות עולה. נכון? אחריות הקצוע שלנו, אחריות הכתפיים. צריך לזכיר אותם לבד השם. תגדיל תורה ולהגיד, אמן כאילו.